שלום. ראש השנה כתוב בתורה בפרשת אמור. מה כתוב בתורה בפרשת אמור? בחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, זיכרון, לא כל מחר תעשו, זיכרון תרוע מקרא קודש, והקרבתם משל השם וכו'. אז אם כן, מה נאמר בתורה? שצריך ביום השביעי, באחד לחודש, לעשות חג. מה תוכנו של החג? התורה לא אמרה. אולי זה חג של ריקודים, אולי זה חג של אכילת מצות. לא כתוב בתורה מה עושים ביום הזה. אפילו לא ברור מה שמו, אין לו שם. למשל, עשור לחודש השביעי נקרא יום הכיפורים, זה כתוב. ב-15 לחודש השביעי, חג הסוכות, זה כתוב. אבל באחד לחודש השביעי לא נאמר אפילו מה שמו של החג. רק כתוב שמה, שבתון נקרא קודש. זה ככה נאמר בכל החגים גם כן. למה התורה לא מספרת לנו מה שקורה ביום הזה? אפילו תקיעת שופר לא כתובה בתורה. לא כתוב בתורה שצריך לתקוע בשופר בראש השנה. יום תרוע, אז מה? מה זה יום תרוע? מה זה להריע? להריע זה לא דווקא לתקוע בשופר, זה גם להשמיע קול, זה גם להתפלל, נכון? וישמע משה את כל, וישמע יהושע את כל העם ברעו. כשהיו מריעים, מה היו מריעים? היו אומרים אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים. זה נקרא להריע. אז אין לנו בתורה דבר מפורש שאומר לנו שצריך לתקוע בשופר. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה משופרו של יובל. כן, בפרשת בחוקותיי התורה אומרת במפורש שבעשור לחודש השביעי בשנת ה-50 שנה ביום הכיפורים, אז כתוב שם והעברתם שופר תרועה ביום הכיפורים, בעשור החודש ביום הכיפורים. זאת אומרת שלגבי יום הכיפורים נאמר במפורש שישנו שופר, לא נאמר הדבר בקשר לראש השנה, וזה דבר די מטמיע. עד כדי כך שבאמת יש מן הקדמונים שסברו שאין מצווה לתקוע בשופר בראש השנה. ואולי צריך לתקוע בחצוצרות, כן? כתוב ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, אז אולי זה בחצוצרות שצריך בכלל לתקוע, כן? התורה לא אמרה כלום, והדבר הזה הוא מפתיע. עכשיו, עוד יותר מפתיע לגבי תוכנו של היום. מה הסיבה שיש חג ביום הזה? אולי מישהו יודע? מה? אז אתה אמרת תחילת שנה, ואתה אמרת יום הארת עולם. בואו נבדוק אם שני הדברים האלה הם נכונים. איך זה תחילת שנה אם כתוב באחד לחודש השביעי? התורה אומרת חודש השביעי. תחילת שנה אתה אומר. לא יודע, אבל כתוב ארבעה ראשי שנים הם. כן? ומה שאתה אומר, היום הרת עולם, זה בגלל שאתה מניח שבחודש תשרי נברא העולם. או האדם. מי אמר לך שהאדם נברא אז? איפה זה כתוב? זו מחלוקת, נכון? כלומר, ישנה דעה בין התנאים שהעולם לא נברא ביום הזה. וזה איך נסדר עם זה. כן? אז מה התוכן של היום הזה? ראש חודש יש 12 פעמים בשנה, לפעמים 13. עכשיו, יש עוד מרכיב נוסף שרגילים לקשור ליום הזה, זה יום הדין. יום שבו אנחנו עומדים בדין. גם זאת אני שואל, מניין? אין זכר בתורה למידת הדין ביום הזה. שמה תאמרו? שבתפילה אנחנו מזכירים דין. תשובה, בתפילה אנחנו לא מזכירים דין. תחפשו במחזור של ראש השנה, מתחילתו לסופו, לא בפיוטים שנוספו מאוחר, בכל החלקים שהם חובה, תראו לי איפה יש זכר למידת הדין, או לאבונות וחטאים ופשעים שצריך לחפר עליהם. אין, לא עוד, אלא שההלכה אסרה להתוודות ביום ראש השנה. אסור להתוודות. מה? לא הבנתי. אתה יכול לברר, אז מה זה? אז מאיפה הגרילו את הסיפור של הדין? כן, זו השאלה. מה? לא שומע. אתה רואה, אתה מכניס איזה מדרש מהדלת האחורית כדי להצדיק דבר שהוא לכאורה יסודי ביותר, שזה יום של מידת הדין, שכל העולם עומד במשפט. אז אני אגריל לי איזה מדרש, לך תדע עד כמה המדרש הזה הוא בסיסי, כדי להצדיק את זה. לא, לא מובן, נכון? חוץ זה, משה עלה להר, זה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. מה הייחוד של ראש השנה שם? כלום. כן, מה אתה אומר? היום יעמיד במשפט, אני שואל מניין. אתה אומר, בתפילה. כן, בתפילה זה מוזכר בתקיעות. כלומר, בשעה שתוקעים אומרים את זה. אבל כל התפילה, אבל זה לא תפילה. כן? זה ציון של מה שקרה. אומרים, היום מרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. אבל התפילה עצמה, מה שנקרא הברכות של התפילה, מלכויות, זיכרונות ושופרות, אין שם זכר למידת הדין. אין שם זכר למשפט. נכון? מה? איך כתוב גם, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. למה? כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב. כן? לא כתוב, כי ביום הזה הוא דן את כל העולם. אז אתה מבין, מאיפה הגרלנו את כל הדברים האלה. טוב, אז קודם כל, צריך להבין קודם כל מה קרה פה. לצורך זה נראה סוגיה במסכת ראש השנה שצילמתי עבורכם. יש 60 עותקים, זהו, זה מה יש. ואני קורא כאן בשורה העליונה. תניא, רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. בתשרי נולדו אבות. בתשרי מתו אבות. בפסח נולד יצחק. זה סותר מה שאמר לפני כן. בתשרי נולדו אבות, אז איך בפסח נולד יצחק? אברהם ויעקב, זה הכוונה. כן? בתשרי נולדו אבות, הכוונה אברהם ויעקב, בפסח נולד יצחק. בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בטלה העבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגלו. בתשרי עתידין להיגאל. זה רבי אליעזר. אז רבי אליעזר לכאורה תואם את הציור הידוע והרגיל שבתשרי נברא העולם. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות, בניסן מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. אז הוא כן מסכים לרבי יהושע. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל. טוב, יש פה הרבה הרבה מאוד מרכיבים של המחלוקת, אנחנו לא יכולים בערב אחד להקיף את הכל, אבל נתייחס בעיקר לשאלה מתי נברא העולם, אם בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולם. אפשר להבין את חשיבות השאלה הזאת בכלל, ומה המשמעות שהעולם נברא בכלל בתשרי ובניסן, וכי אפשר לתת זמן לבריאת העולם. אלא מה שמייחד את חודש ניסן הוא כידוע מה שהתורה אומרת עליו, שהחודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה נאמר לבני ישראל בשעה שהם יצאו ממצרים. כלומר, המעשה הראשון שנתבעו בני ישראל לעשות בצאתם ממצרים זה לערוך רפורמה בלוח השנה. מכאן ואילך מתחילים למנות את החודשים מניסן. סימן שעד אז מנו באופן אחר. מתשרי כמובן. כלומר, עד אז מנו מתשרי, והתורה אמרה להזיז את כל לוח השנה בחצי שנה, להתרחק מאומות העולם ולהתחיל למנות בניסן. אז מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא פשוטה מאוד. מכיוון שאתם מתחילים היסטוריה חדשה, אתם מונים את הזמן באופן אחר. בסדר? עכשיו השאלה היא, עד כאן זה ברור או לא? עכשיו נשאלת השאלה, מה זה טוב ש... כלומר, מה הסיבה שאומות העולם היו מונים עד אז והמשיכו אחר כך למנות מתשרי, ובני ישראל החלו את המניין שלהם מניסן? מה? לא הבנתי, מה? נכון. זאת אומרת, תשרי הוא זמן התואם את התפיסה שיש לאומות העולם בדבר מהות הזמן, ואילו ניסן זה זמן התואם את התפיסה שלנו, אנחנו בני ישראל, בדבר מהות הזמן. כלומר, אנחנו מסתכלים על העולם במשקפיים ניסניות, ואומות העולם מסתכלים על העולם במשקפיים תשריות. מה? מה? זה מסביר מדוע היה צריך שאנחנו נזיז את לוח השנה מתשרי לניסן, ברגע שהתחלנו את ההיסטוריה שלנו. ומה הן משקפיים תשריות ומה הן משקפיים ניסניות? שוב, צריך להבין מדוע באמת אומות העולם החלו את הזמן בתשרי. בגלל שתשרי הוא הזמן המתאים ביותר לתאר את ההיסטוריה של אומות העולם. זהו הזמן שבו הטבע הולך ונובל, הולך ונעלם. בעונות זה נקרא הסתיו. בקוסמוס זה הזמן של התשובה, שבו הכל שב אל המקור. ולכן מי שיש לו עיניים לראות ולב להרגיש, יכול לדעת שבתקופה הזאת יש איזה מין עלייה של הקוסמוס כולו אל מקורו. בסדר? וזה אגב מאוד מתאים, זה מאוד פסימי מה שאני אומר, כי זה אומר שהעולם יש לו קץ, יש לו גבול, ושהכל הבל הבלים, אם הכל שב אל המקור. מה?
שב גדול.
איך?
שב אבל גדול.
שב אבל? הייתה שנה, וכל זה, לאן זה הולך? לכלום. מה? כל שנה אותו דבר. הכל חוזר.
אפשר להגיד את זה ככה, אפשר להגיד כל שנה.
נכון, מה כן? מה? איך יש ירידה? באביב, נכון? באביב פתאום רואים דבר אחר, שפתאום העולם קם לתחייה. אז זה עולם אופטימי, נכון? יש לאן ללכת. כל פעם יש לידה מחדש. אז יש שתי תפיסות של הזמן. מה אתה אומר?
כן. זה
מתחבר לאינסוף, אבל העולם מצד עצמו נכשל.
למה נכשל?
מתחבר לאינסוף, יפה מאוד, נעלה, מת.
לא מת, הוא עושה את המטרה שלו,
השיג את המטרה, אז מה קורה לו?
ממשיך באינסוף.
הוא נאפס, נכון? בהודו הם מאוד אוהבים את זה, נכון? ביטול המציאות ועלייתה למעלה. חבל. אז בשביל מה היה כל זה?
כדי להגיע
לאינסוף. כלומר, כדי לבטל את זה.
מה היהדות אומרת? לא להגיע לאינסוף?
מה?
היהדות לא רוצה להגיע
לאינסוף? לא.
אלא?
מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להביא את האינסוף לפה. וזה בדיוק מה שאמרה התורה. החיים והמוות נתתי לפניך. יש לך שתי דרכים לדעת את השם. או על ידי החיים, להביא את האינסוף לפה, או על ידי המוות, שתחזור אתה לאינסוף. והתורה ביקשה, בבקשה ובחרת בחיים. למה? למען תחיה אתה וזרעך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. זאת אומרת, המטרה היא להצליח את המפעל של הבריאה. אבל אצל אומות העולם יש תפיסה פסימית של המציאות. אין העולם הזה שייך לנצח. לכן, כל ההיסטוריה כולה היא דיכאון אחד גדול. כי גם אם מדי פעם יש איזושהי הצלחה, איזושהי עלייה תרבותית, סופה של אותה הצלחה ואותה עלייה להיאפס. כמו שכתוב בספר תהילים, ולא אמרו העוברים ברכת שלום עליכם. אומרים חז"ל, מה זה העוברים? אלה אומות העולם שעוברים מן העולם. מה שאין כן, אנחנו היהודים, יש לנו איזשהו יתרון. ידוע לנו שאנחנו נצחיים. לכן ההיסטוריה עבורנו היא דבר אופטימי ביותר. זאת ההזדמנות לקנות חוויות. בסדר? ולכן אנחנו מונים את הזמן לאביב, ואומות העולם מונים את הזמן לסתיו. בסדר? יוצא לפי זה שראש השנה שלנו זה א' בניסן, ראש השנה שלהם זה א' בתשרי.
אז למה הפכו את זה עכשיו? זה
ראשון המצביעי. מי הפך?
לא יודע.
לא הפכו כלום. ראש השנה שכתוב בתורה זה שריד. זה שריד של הלוח הקדום. מבין? הלוח החדש שלנו זה מניסן. הלוח הקדום שהיה לפני יציאת מצרים התחיל באלף בתשרי. ואז לתשרי קראו החודש הראשון. התורה עשתה רפורמה וקראה לחודש הראשון לחודש השביעי.
למה היום אנחנו חוזרים והלוח שלנו מתחיל בתשרי?
הלוח שלנו לא מתחיל בתשרי. איפה מתחיל בתשרי? כתוב אחד לחודש השביעי. איפה מתחיל בתשרי? הגויים מתחילים בתשרי ואנחנו בניסן. מה? כן.
מה שכתוב בעולם הזה דומה, עולם הבא זה העולם
הבא. עולם הבא זה לא העולם האחר. אם היית אומר העולם האחר, היה מקום לשאלה שלך. זאת אומרת, העולם הזה דומה לפרוזדור. העולם האחר דומה לטרקלין. אז היה אומר באמת שהעולם הזה אין לו מטרה. אבל לא כתוב העולם האחר, כתוב העולם הבא. מה זה העולם הבא? זה העולם הזה. העתיד להיות. העתיד להיות, הבא. העולם ההולך ובא לקראתנו. בסדר? אז המטרה שלנו זה לראות את העולם הבא בעולם הזה. כן.
על איזה עולם התכוונו חכמים כשאמרו שעולם נברא בתשרי או בניסן? על איזה עולם ועל איזה בריאה? האם אפשר להגיד שבניסן נברא עולם הבא?
אולי? תביא הוכחה, נשמע. כן, מה אתה אומר?
למה אנחנו עושים ראש חודש מחד החודש שבריאה תתעצל גם כבר היחסים?
אדרבה. אדרבה. זה להתחיל את הזמן מהיאפסות של החודש, של הירח, זה אדרבה, זה אופטימי, שמכל היעדר נולדת הוויה. כמו שכתוב, ויהי הערב, ויהי בוקר. אנחנו מתחילים מן ההיעדר וממשיכים בהוויה, מן העין ליש. כן? לכן, ממתי קוראים את שמע בערבית? זה בלילה. זה המשנה הראשונה של התלמוד. המשנה האחרונה של התלמוד זה עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש. כלומר, מן העין אנחנו מגיעים אל היש. זאת המטרה שלנו. זה לתת ממשות ליש. מה? כן, אבל אנחנו רואים שמחת החיים. לראות איך ש... החיים מופיעים. אז זה זמן שבו אנחנו מרגישים בבית, זה הכוונה. לכן יש לנו הסתכלות על העולם במשקפיים של ניסן. בסדר? אבל גם את ניסן אתה מתחיל בהיעדר של הירח, בהתכסותו של הירח. כן. מי אמר לך? ראש השנה זה בניסן. מה? לא עושים כלום, זה נכון, אז מה? יש מנהגים, כמה עדות, עושים כל מיני דברים, כן? אצל התוניסאים, יש פשישה, שמעת על זה, כן? אבל סתם ככה, ודאי ראש השנה שלנו זה א' בניסן. מה? אה? מי אמר שצריך לעשות? מה שאנחנו הולכים לעשות זה ראש השנה של הגויים. למה אנחנו חוגגים את ראש השנה של הגויים? זאת השאלה המעניינת. יפה? יפה? בראשון לינואר, אתה אומר. לא, 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 לא. בסדר, אני רוצה לענות. תנו לי לענות. קשה לי לדבר, אני קצת מצונן. במבחינה היסטורית, אומות העולם מנו את השנה מתשרי. יש לנו הוכחה לזה מכתביו של המלך חמורבי. שמעתם עליו? חמורבי. זה שאלה. חוקי חמורבי. הוא היה בן זמנו פחות או יותר של אברהם אבינו, או לפני או בערך בזמנו של אברהם אבינו. מלך בבל, חמורבי. אז הוא כותב לכהני בבל שמכיוון שהשנה מתאחרת כלפי השמש, אז צריך להוסיף עוד חודש. הוא מצווה על כהני בבל להוסיף חודש בשנה. והוא אלול ב'. אנחנו מוסיפים אדר ב'. בסיום השנה שלנו מוסיפים עוד חודש כשצריך. אצל הבבליים הקדומים היו מוסיפים עוד אלול, כיוון שהשנה שלהם התחילה מתשרי. בסדר? אז הדברים, אם כן, הם ברורים לחלוטין, הם היו מתחילים בתשרי. עכשיו, מה שאנחנו עומדים לעשות בעוד כמה ימים, אנחנו עומדים, זה היה שיא התרבות של אז. אחר כך, כשהעבירו לינואר, זה היה רפורמה. עכשיו, מה? כן, כן, כן. עכשיו, לשמשי ירחי. עכשיו, אנחנו לא לומדים עכשיו כל תולדות הלוח העברי, כי אם לא, אז אנחנו לא נגמור. כן? והלוחות בכלל. אבל הסיבה שאנחנו בעוד כמה ימים חוגגים חג, זה מתוך נדיבות לב. אנחנו משתפים את אומות העולם בהיסטוריה שלנו. אנחנו מעוניינים להדביק את הפער בין פסח לסוכות. ואז יוצא משהו מאוד מעניין. כן, אבל לפני, לא, לפני, למשל, בפרשת בו, בפרק י' ב' של ספר שמות, נאמר, ויסעו בני ישראל מרעמסס. באיזה יום זה היה? כשיצאו ממצרים. איזה תאריך זה בשנה? 15 בניסן, נכון? יום טוב ראשון של פסח. ויסעו בני ישראל מרעמסס. מה עם מילה אחרי זה? סוכותה. הם נסעו למקום הנקרא סוכות. הגיעו אליו ב-15 בניסן. למה קראו למקום סוכות? בגלל שהם ישבו בסוכות. כן, למען ידור דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאו אותם מארץ מצרים. נכון? אז ישבו בסוכות. אם כן, אנחנו עושים חג הסוכות, זכר למאורע ההוא שקרה ב-15 בניסן. מסקנה, סוכות צריך להיות בפסח. הגיוני, לא? אז למה אנחנו לא עושים את זה? כי פסח זה החג המציין את תחילת הזמן ההיסטורי שלנו, יציאתנו אנו ממצרים, וסוכות זה הזמן של הגאולה של אומות העולם. זה הזמן של החג האוניברסלי של כל האנושות כולה. אבל מכיוון שהקצב ההיסטורי של עם ישראל שונה מן הקצב ההיסטורי של אומות העולם, נוצר פער של 6 חודשים, ואנחנו מתחילים את השנה בניסן והם בתשרי. אבל אנחנו מעוניינים להדביק את הפער, לחבר את השנה הגויית אל השנה הישראלית. לכן עוד כמה ימים אנחנו חוגגים אנו כראש השנה כביכול שלנו את ראש השנה שבתשרי. זה בסדר? שאלה, מה התורה אמרה לנו לעשות? אז אני מסביר, התורה אמרה לנו לעשות מעשה של נדיבות לב, של חיבור השנה הגויית אל השנה הישראלית. ואז יוצא משהו מעניין. בדרך כלל, כשאנחנו לוקחים יחידת זמן כלשהי, לכל יחידת זמן יש התחלה ואמצע וסוף. אז כך גם לגבי השנה, יש תחילת השנה עד אמצע השנה. מאמצע השנה ואילך מתחיל סוף השנה. אבל כשאנחנו נכנסים למהלך של סוף, על המקום נכנס בנו איזשהו ייאוש, כי הרי הזמן העיקרי כבר עבר ולא נותר אלא לסיים. אבל כשאנחנו מחברים את שני הלוחות שנה ביחד, יוצא משהו מיוחד. מתחילים את השנה, נגיד, באלף בניסן. מגיע אלף בתשרי, זה היה לכאורה הזמן להתחיל לסיים. ואז עוד פעם השנה מתחילה. כך שבשנה העברית אין לעולם סיום, יש רק התחלות. כן. מה? שווהו?
בורים בשנה, אבל יש שנה
כן?
לא פעם מתייעשים
למה? אבל אתה לא יכול להגיד שגומרים את השנה מראש השנה עד ניסן, כי בראש השנה התחלת אותה. אתה לא יכול להגיד את זה. אני מסיים את השנה הניסנית, אבל לא מספיק לסיים אותה, כי אני התחלתי עכשיו מפעל חדש. כך שהשנה העברית עשויה משנים של שישה חודשים. מובן? לכן התורה אומרת שמיד אחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה החודש הזה לכם ראש חודשים, אומרת ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה, מה שכמובן בלתי אפשרי, אלא אם כן נאמר שהתורה מנתה פה שנים כפולות. וזה הגיוני, ברגע שהעברנו את השנה ראש השנה מתשרי לניסן, אנחנו הכפלנו את הממד של הזמן, ואז במקום להיות 215 שנה יוצא 430 שנה במצרים.
של חצי שנים זה
משנה. לא, כל חצי שנה זה שנה.
זהו, זה משנה.
נכון, נכון. יוצא שיש להניח שבני ישראל היו במצרים 215 שנה, כדעת רבנו חננאל, ואתה מכפיל את זה בשניים, זה לך 430. פשוט מאוד. כן? אז לא צריך לעשות כל הפלפולים האחרים. יש לך הסבר, כן? עכשיו.
למה יש משהו דומיה?
מה?
אם אנחנו רואים שכל שנה 6 חודשים, זה
משמעות במיני עצמו. אז כן, אנחנו צריכים להכפיל את המספר, נכון? כשאנחנו כבר לא בשנת 5756, אלא בשנת 14,000 ועוד משהו. בסדר, תגיד ככה, מה אכפת לי. עכשיו, יוצא שאנחנו כאן מצרפים, אנחנו גואלים את האנושות מהאובדן ההיסטורי, מתחושת הפספוס הזאת. דרך הזיכרון של האומה הישראלית נשמר הזיכרון של שאר התרבויות. כי יוצא משהו מעניין, אם אנחנו רוצים למצוא איזשהו חוט חורז את ההיסטוריה מראשיתה לסופה, אין לנו ברירה אלא לפנות אל הזהות ישראל, כי היא היחידה שאיננה בטלה בכל המהלך הזה. אז איך ישמר זכרן של תרבויות אחרות? איך ישמר זכרה של מצרים העתיקה, של אשור, של בבל, של רומא, של אירופה? איך כל זה ישמר? אז זה נשמר בתיבת הזיכרון הכללית של ההיסטוריה, האומה הישראלית. לכן היום הזה שאנחנו חוגגים עוד כמה ימים הוא יום הזיכרון. בדיוק, לפי זה אנחנו זוכרים את כל האנושות. מה? כדי שזה יצליח. מה, אתה רוצה פספוס? בשביל מה כל ההיסטוריה הזו? סתם ככה הלך לאיבוד. מעשי ידיי טובים בים, אתם אומרים שירה? מה? זה יום הזיכרון, זה מה ראשון. יוצא לפי זה שבזיכרון יש ממש של שמחה אדירה, נכון? הרי בספר עזרא מסופר שעזרא הסופר ביום ראש השנה קרא בתורה באוזני העם, שימו לב שלא מוזכרת שם תקיעת שופר, קרא בתורה באוזני העם, והעם התחיל לבכות. מה אמר להם עזרא? תפסיקו לבכות, קדוש היום לאלוהינו, איכלו משמנים ושתו ממתקים, נכון? ושילחו מנות לאין נכון לו. לא צריך לאכול ולשתות, אז מה אתם בוכים ביום ראש השנה? אומר עזרא, אסור לבכות, תפסיקו לבכות, תלכו תאכלו. בסדר? יום שמח, יום הזיכרון. אז מה זה כל הדין הזה? זה שזוכרים אותי, זאת עובדה משמחת, אין שום ספק, אני מאוד אוהב שלא ישכחו אותי. אבל עצם העובדה שאזכר, זה עצמו גורם שדנים אותי. הדין פה הוא מהותי, לא דין על העבירות. אנשים חושבים בטעות שבראש השנה אדם נידון על העבירות שעשה. זה לא מתחיל מזה. זה נכון שבמסגרת הדין הכללי אז גם אתה נידון על העבירות, אבל אנחנו לא נידונים על העבירות, אנחנו נידונים בכלל. זאת אומרת, כל המציאות כולה נזכרת לפני בוראה, ולכן באותה השעה היא עומדת למשפט. היא נזכרת. לא, אתה שואל, יש לך פה שאלה על הסידור. הרי בזיכרונות אנחנו אומרים כי זוכר כל הנשכחות אתה, ואין שכרה לפני כיסא כבודך. אז זה סתירה. אתה אומר כי זוכר כל הנשכחות אתה, סימן שהוא שכח משהו. אתה אחר כך מוסיף ואין שכרה לפני כיסא כבודך, אז אמרת שאין שכרה. הרי מה אתה ממשיך? ועקדת יצחק היום לזרעו תזכור. אז תחליף. במשפט אחד אתה סותר את עצמך פעמיים. כן? אז מה זאת אומרת שיש זיכרון או שאין זיכרון? אנחנו נזכרים לפני השם. לא שהוא זוכר. אנחנו נזכרים לפניו. אנחנו נתבעים להיפגש מחדש עם אותו מצב ראשוני של הבריאה. וזה הסיבה שבגללה רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. מה? כל המציאות כולה עולה. ולכן זה מצב מסוכן. זה מסוכן לא מפני שיש לי מישהו איזה תביעה של נקמנות נגדך. זה מסוכן בגלל שאנחנו חוזרים אל המצב הראשוני של ההוויה. המצב הראשוני של ההוויה הוא מסוכן. איך כתוב? בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, נו מה המשך? במידת הדין. אז אם כן, כשאנחנו חוזרים אל הראשית, אנחנו שוב נפגשים עם אותו מעמד ראשיתי שבו עמדנו בדין. ואם, ולמה באמת בסוף לא נברא העולם במידת הדין? ראה שאין העולם יכול להתקיים. אז אם אין העולם יכול להתקיים, אז כשאנחנו נפגשים מחדש עם אותו מצב ראשיתי, עלולה כל ההוויה כולה להתבטל. זה מסוכן מאוד. בסדר? אז מה מציל את העולם מן המצב הזה? שיתף את מידת הרחמים ולהתקיים העולם. מה הרחמים? נו, תגיד בעצמך. מה? לא, אין פה שום סליחה. אין סליחה. תקיעת שופר. מה עושה תקיעת השופר? היא מהפכת את מידת הדין למידת הרחמים. מה? עכשיו אנחנו מתחילים להבין פה משהו. מה?
לברוא את
הרחמים
בדין השופר?
בדיוק. נכון? שומע כל תרועת עמו ישראל היום ברחמים. ככה אומרים בסידור, נכון? שומע כל תרועת עמו ישראל היום ברחמים. מה אתה אומר? לא שומע. זה בדיוק. כל הבריאה כולה שווה את מקורה. היא נשקפת בבת אחת. מה? למה? כל באי עולם כתוב. בראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. כך כתוב. נכון? אז זה כל הבריאה כולה. שנאמר, היוצר יחד ליבם, המבין על כל מעשיהם. בסדר? אז ממילא, התולדה של זה, זה הדין. אבל ברור שהאדם, אם יתחיל לעסוק ביום הזה, במשפטו הפרטי, אז הוא פספס את העיקר. במקום, אנחנו עוסקים עכשיו בזיקוקין דינור של 3,000 שנה לירושלים, ואתה מדליק גפרור. מה הקשר בעניינים בכלל? כן? כל המציאות כולה עכשיו נפגשת עם איזה דין מקורי בסיסי, ואתה שואל את עצמך, האם אתה תקבל דין ומשפט על העבירות שלך, על זה שאתה אכלת מסטיק בלי ברכה. בסדר, זה באמת לא בסדר שאתה אכלת מסטיק בלי ברכה, אבל על זה תדבר ביום כיפור. בשביל זה יש יום הכיפורים. ראש השנה יש לו תפקיד אחר לגמרי. התפקיד שלו זה להפגיש אותך עם ריבונו של עולם. ולכן, התוכן של התפילה הוא כולו מסביב למפגש הזה. יש הרי בתפילה של מוסף שלושה מרכיבים עיקריים שהם הייחוד של תפילת ראש השנה, והם מלכויות, זיכרונות, שופרות. כן? המלכויות, כן? אני לא הסברתי איך השופר זה רחמים, כן? אבל קודם כל, כן? מלכויות, זיכרונות ושופרות. אתה נפגש עם הכמיהה למלכות השם. כן? אגב, היה יהודי אחד בירושלים, הרשש, גדולה מקובלים. לפני תקיעת שופר, הוא היה מתחיל לבכות. על מה? הוא היה מדבר עם הציבור לפני תקיעת שופר, הוא מתחיל לבכות. נו, אז על מה בוכים, אתם חושבים? רבותיי, זה לא בסדר, יש לנו עבירות, נכון? אתה לחזור בתשובה. לא, זה לא מה שהוא היה אומר. הוא אומר פשוט מאוד. כל אחד מבקש בראש השנה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים. כל אחד מבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כסף. ושייתן לו בריאות, ושייתן לו בנים, ושייתן לו משנות ליבו. אבל לאף אחד לא אכפת מצערה של השכינה. לא הבעל. אז לכן, בראש השנה, מה אנחנו צריכים לבקש? לא צריך לבקש פרנסה וכו'. צריך לבקש שימלוך השם. זה התוכן של המלכויות שבתפילת מוסף. אחר כך, כאשר אנחנו כמהים לדבר הזה, אז עולה זיכרוננו לפניו, ואז בא החלק השני של תפילת מוסף, הזיכרונות. ומתוך כך מתעוררים הרחמים העליונים ושופעים בעולם, וזה ברכת שופרות. בסדר? אז אין שום זכר וחטאים, שום כלום. עד כדי כך שכתבו הפוסקים שלא לאכול אגוזים בראש השנה. למה? כי אגוז בגמטריה חטא. והפלא שזה אפילו לא נכון. זה מדהים, כן? אגוז בגמטריה חטא, וזה גם לא נכון, אבל לא לאכול, בכל זאת. כן? כן. כן, זה גם כאלה שלא אוכלים דגים בראש השנה. בספר נחמיה כתוב דג עם א', ד' א' ג', זה נשון דאגה. אז לא לאכול דגים. יש כאלה שכן אוכלים דגים, זה כל אחד ומנהג אבותה. אז אם כן, עכשיו אנחנו מתחילים להבין מדוע התורה דווקא בחג הזה, לעומת חגים אחרים, לא אמרה לנו את התוכן של החג. למה? כי אי אפשר להגיד. דבר שהוא בראשית אין לו הסבר. כלומר, כל דבר במציאות, אפילו יום כיפור, יש לו הסבר. איך אתה מסביר דבר? על פי מה שקודם לו. כן, כפי שאמרו הפילוסופים, כדי להבין את הדבר, עליך לדעת את סיבותיו. אתה יודע את סיבותיו של הדבר, אתה יודע את הדבר עצמו. אבל כשאתה חוזר אל הסיבה הראשונה, אז אין לך סיבות שעל ידם תדע את הסיבה הראשונה. לכן, תקיעת שופר בראש השנה, היא גזרת הכתוב, כך אומר הרמב״ם, יותר מכל מצווה אחרת. זה גזרה. בזה מובן זה גזרה. זה נגזר, כמו נגזרת. זה נגזר מן האינסוף. זה עליון. ברור? ובעצם, מהי ראשית התגלות האינסוף אל האדם? רצונו. כן או לא? אני לא ברור מה שאני אומר. כן, אבל ראשית כל ההתגלויות זה הרצון. כיוון שהראשית זה הרצון, אז הכל הוא רצון. בסדר?
לא ראשית, הרצון.
לא, אל תרגיזו. בסדר. יוצא לפי זה שזה השורש של מידת הרחמים. זאת אומרת, מה פירוש הדבר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין? לפי מידת הדין אין העולם יכול לעמוד. מה זאת אומרת מידת הדין? דין זה השכל. לפי השכל אין אפשרות לנברא הסופי, המוגבל, לעמוד מול האינסוף. זה בלתי אפשרי. לכן מידת הדין מבטלת את העולם. כמו שכתוב במדרש רבה, שאברהם אמר לקדוש ברוך הוא, אם דין אתה רוצה, אין עולם. אז למה העולם בכל זאת מתקיים? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם מתקיים. כלומר, השורש של מידת הרחמים שמקיים את העולם, זה הרצון הקודם לאותה החוכמה. הרצון הקודם לדין. בסדר? והוא מתגלה בתקיעת שופר. בסדר? למה השופר דווקא? זה עוד לא הדבר. מה? מה? מה זה השופר? איך עושים שופרות? מישהו יודע? לוקחים קרניים של בהמה. תוקעים, נכון? זאת אומרת, יש לכם פה כלי מוזיקלי שקיים בטבע עצמו בלי התערבות של האדם. זה קול ראשוני. מה? גם קונחייה לפי זה. נכון? כלומר, היה מקום להגיד גם קונחייה. כלומר, אם יש לך כלי מוזיקלי שממנו בא, שבא מן הטבע ללא התערבות של האדם, אז אתה נפגשת עם הקול הראשון. לכן, מה? מי? מה? נו, איך נברא העולם? במאמר, נכון? ויומר אלוהים. כלומר, הכל הוא הביטוי לזה שיש כאן רצון. אם הייתה דומיה, אז היינו אומרים שיש פה רק חוכמה. מכיוון שיש פה גם דיבור, הסימן שיש גם רצון. ברור? אז הכלי הטבעי שאנחנו פוגשים בלי מעמד בטבע, הוא זה שמעורר את מידת הרחמים, שחפצה שהעולם יתקיים למרות מידת הדין. מה? ושופר זה לא מתאים כי חייבים לעשות פיה. נו, מה זה? זה כלום. מה? יש לו, אל תעשה.
זה לא
נברא
ככלי.
כן, אבל זה מחובר לעיל. כלומר, כשזה מחובר לעיל, זה מחובר, זה לא כלי, אי אפשר לתקוע בזה, נכון? זה מה שאתה שואל?
כן,
זה מה שאתה שואל, אתה רוצה תשובה?
לא, זה נברא למטרה אחרת.
מי אמר לך? זה בדיוק אותה המטרה. כי הרי מה העיל עושה? בשביל מה יש איילים בעולם בכלל? למה יש איילים בעולם בכלל? כתוב בתורה. וילך אברהם ויקח את העיל ויעלהו לעולה תחת בנו. אז מה אתה עושה לעיל המסכן הזה? אתה עושה לו מה שמידת הדין רצתה לעשות ליצחק. כלומר, זאת חיה, זאת בהמה, שחיה בפועל את מידת הדין שבה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. לכן הקרן שלה היא דווקא אותו כלי המבטא את הרחמים שקדמו לדין. כמובן? בסופו של דבר היינו רוצים לעמוד בדין. אז זה מה שאנחנו עושים ראש שנה. אנחנו... מה? כן, אבל יש משהו שקודם לדין. חסד. לא, 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 לא. אולי אני רואה שפה צריך קצת להסביר. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. מה זה? זה חסד או דין?
חסד.
זה חסד. כלומר, עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה חסד. וכדי לברוא אותו, היה צריך שיהיה במידת הדין. זאת אומרת, כדי שהחסד יהיה חסד מלא, היה צריך מידת הדין. אבל בינתיים אי אפשר לעמוד. אז מה יש? רחמים. מה זה רחמים? זה המתנה. נותנים לך זמן כדי שתוכל לעמוד בדין. אבל זה החסד הגדול. בסדר? מה רצה לומר?
שלברוא זה
חסדים. אל תסבך אותי. זה נכון מה שאתה אומר, אל תסבך אותי. בסדר? כעת. הרצון לברוא, להעניק מציאות לזולת, זה חסד. כן? להעניק מציאות לזולת זה חסד. כדי שהחסד הזה יעשה, יש צורך בדין. אבל אי אפשר לעמוד בדין. אז יש רחמים, בינתיים, עד שתוכל לעמוד בדין.
מה זה בינתיים?
זה הזמן. מה זה רחמים? זה מלשון רחם. מה קורה ברחם? אי אפשר לביצית המופרית לעמוד מיד מול האתגרים של העולם, אז נותן לה המתנה, 9 חודשים בתוך הרחם. זה נקרא מידת הרחמים. בסדר? כלומר, עיקר הרחמים זה הזמן. הזמן שניתן לנו כדי שנוכל לעמוד בדין. לפעמים, פעם בשנה, מזכירים לנו שמצפים מאיתנו לעמוד בדין ההוא. לא מסוגלים בינתיים. אז תוקעים בשופר כדי להמשיך את מידת הרחמים. כלומר, מזכירים לקדוש ברוך הוא שהוא הסכים בזמנו לתת לנו זמן. בסדר? לו זכינו, כשאדם הראשון נברא בראש השנה, הוא היה מספיק בראש השנה לתקן את כל העולם כולו. ואז כבר בראש השנה היה ימות המשיח והכל היה בסדר, לא היה לנו לא יום כיפור, לא סוכות, לא שמיני עצרת, לא פסח, לא יום העצמאות, לא כלום. הכל היה בראש השנה. קרה מה שקרה, מציאות היא בדיעבד, כפי שהיא. אז זה לוח השנה שלנו עשיר. כן.
אם לא הולך, אז הכל מבטא את העניין של הרצון והשתיקה את העניין.
יפה. אני חוזר על השאלה כי אולי לא כולם שמעו. אתה שואל מדוע כשיש קול קוף, כן, קול בקוף, זה גילוי של רצון השם, מדוע כשיש שתיקה זה רק מידת הדין, חוכמה בלבד. פשוט מאוד. הכוחות של הטבע בתור שכאלה הם עיוורים, דוממים. כלומר, הם לא מתחשבים בשום שיקול מוסרי. למשל, צדיק מחליק על קליפת בננה, הוא שובר את הרגל, למרות שהוא צדיק, זה לא פייר. אבל מה נעשה? זה החוקים הדוממים של העולם. אינם מקיימים דיאלוג עם האדם. אבל, אם אתה מדבר על עבירה על חוקי השם, למשל, אז אתה אומר, ריבונו של עולם, עברתי על רצונך. ומכיוון שזה רצונך, הסימן שיש עם מי לדבר. אם יש עם מי לדבר, אני מבקש סליחה, בבקשה תמחול. ואז הוא מוחל. כלומר, זה שהעולם נברא בדיבור, זה ביטוי לכך שיש פה מישהו, ולא רק משהו, שעומד מאחורי כל הבריאה. בסדר? אצל הפילוסופים האלוהים זה משהו. הם מאוד אוהבים את ראש השנה, הפילוסופים, כי באותו יום אנחנו נמצאים מול מידת הדין שלהם. הם אוהבים את ראש השנה עד התקיעה. בתקיעה אנחנו כבר מדברים על משהו אחר, כן, על התגלות הרצון. ולכן נאמר, אשרי העם יודע תרועה. מה זה תרועה? נשון? רע, חברות. כן? אנחנו היחידים שיודעים מה זה להיות בידידות, בחברות עם האלוהות. אשרי העם יודע תרועה. השם באור פניך יהלכו. נכון? כן? אנחנו אומרים מיד אחרי תקיעת שופר, זה מה שאנחנו אומרים, לא? כן? מה? כן, רעבה, בארמית, רעבה זה רצון. כן? תרועה זה, כן, כן, חברות. אנחנו יודעים, כן, נשבור את מידת הדין. נשון לרועה. כן, ראוה. אנחנו שוברים את מידת הדין. כן, כל זה, זה המדרגה שלנו. יודעי תרועה. כן. אני רוצה להזכיר משהו, שלנו יש פריבילגיות, כבתור בני מלאכים, כשאנחנו ממשיכים את מידת הרחמים לעולם, אנחנו יושבים. הרי עמידה, עמידה, תפילת העמידה היא בעמידה. למה? כי אדם בזמן העמידה עומד בדין. כשאדם עומד בדין הוא צריך לעמוד. אבל כשאנחנו תוקעים בשופר, אז אנחנו יושבים, נכון? איך אני יודע? יושבים. כי התפילות, כי התקיעות הראשונות שלפני מוסף נקראות תקיעות דמי יושב, נכון? לא דמי יושב, כמו שכתוב בטעות בסידורים. זה תקיעות דמי יושב. סימן שיושבים, נכון? ולכן נהגו לעמוד. מה? תלוי. בבית כנסת שלי תבואו, תראו, כולם יושבים. כן? טוב, שאלות, אבל בתקיעות שאחר כך, אז מתעורר מידת הדין הרגילה. מידת הדין שבה האדם נטבע על מעשיו, ולכן הוא צריך לעמוד בתקיעות של מוסף. מה? ודאי. אתה יושב, סימן שיש רחמים. אתה עומד, סימן שיש דין. למה עומדים? כי כל דבר שכתוב צריך לעשות הפוך, כידוע. אם כתוב בישיבה, אז עומדים, נכון? בסדר? טוב, שלא ישנו ממנהג בית הכנסת, כן? אני לא בא פה לפסוק הלכות, אני רק אומר. במקום שבו עומדים, אז כולם עומדים. במקום שבו יושבים, כולם יושבים. כן? אז אם מישהו יבוא לבית כנסת שלי וירצה לעמוד, אני לא אתן לו. כן. עכשיו, אז בואו נחזור לסוגיה שלנו. אני רואה שלא נשאר לנו הרבה זמן, אבל בכל זאת שנרוויח מפה משהו. רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם. לכאורה, הוא צודק לפי זה. בגלל שמה הכוח היותר חזק במציאות? זה ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא החזק. אז הכל בטל לעומתו. אז זה ברור שבתשרי נברא העולם. למה רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם? כי הוא אומר שהקדוש ברוך הוא גבר על האינסופיות שלו ונתן מציאות לעולם, כן? נתן ברחמים מציאות לעולם, אז בניסן נברא העולם. מה? מה?
לא מובן ההבדל.
מה? למה לא מובן? לא, השאלה היא ככה, רבי אליעזר מודע לזה שרצה לברוא את העולם במידת הדין, ורבי יהושע בזה ששיתף מידת הרחמים. בסדר? השאלה היא מה התכלית של החיים. האם אנחנו מעוניינים לחזור, ואז יוצא שאנחנו חפצים בעולם של תשרי, או שאנחנו מעוניינים שהעולם יתקיים, ואז אנחנו חפצים בעולם של ניסן. הלכה כמי אגב? זה מחלוקת. מה הלכה? כן? יש שלוש דעות. יש דעה שאומרת שהלכה כרבי אליעזר, זו דעת רוב הראשונים. דעת רבנו תם ש... כרבי יהושע, שהעולם נברא בניסן. ויש דעה שלישית מובאת בתוספות, שהעולם נברא בניסן ובתשרי. מה? בניסן עלה במחשבה, ובתשרי נברא. תחליט מה שזה אומר, זה כבר סיפור אחר. כן. עכשיו השאלה היא ככה, מי מתאר יותר נכון את המציאות? האם הגויים או היהודים? אם אתה אומר בתשרי נברא העולם, אז מי שתואם את הטבע של המציאות זה הגויים. אז מה אנחנו? אנחנו מעל הטבע. אם אתה אומר בניסן נברא העולם, אז מי שנורמלי זה אנחנו, אז מה הגויים? בטעות. בסדר? בכל מקרה יש איזשהו הפרש בקצב ההיסטורי שלנו ושלהם. כן. אנחנו היינו רוצים, לא תמיד זה אפשר. שאני שואל את השאלה היא ככה. אז אתה שואל ככה, מתי עתידין להיגאל? כן, מה אומר רבי יהושע? בניסן נגאלו. בניסן עתידין להיגאל. כלומר, כיוון שאנחנו נגאלנו בניסן, אז זה סימן שזה זמן טוב לגאולה, נכון? אז בניסן עתידין להיגאל. מה אומר רבי אליעזר? מה פתאום? בניסן נגאלו. מי נגאל בניסן? ישראל. ולא? ולא הגויים. אז אומר רבי אליעזר, אז ככה צריך לגאול עוד פעם את הגויים. אז בתשרי עתידין להיגאל. מי? הגויים. בניסן נגאלו ישראל, ובתשרי עתידין להיגאל הגויים. מה? צריך מה? לא, אנחנו כבר ניגלנו. רבי אליעזר אומר, אנחנו כבר ניגלנו, אז בשביל מה צריך עוד גאולה? בניסן ניגלו. אז מתי תיגל את הגויים? בתשרי עתידין להיגאל. רבי יהושע אומר, לא, בניסן ניגלו ישראל, ועימם כל העולם כולו. לכן אין צורך בגאולה נוספת לאומות העולם.
זה
בניסן. מה?
מה?
אין צורך ביותר, כן? כמו ש... מה?
מה
זה
עתידים ניגל בניסן?
למה עתידים ניגל? בעצם רק חזרה. כלומר, הגאולה האחרונה, לפי רבי יהושע, לא מוסיפה שום דבר מהותי. לפי רבי אליעזר... מה? זה מאוד נחמד, אבל זה המשך של גאולת מצרים. כמו שאמר הרב קוק, כן? גאולת מצרים נמשכת והולכת. זאת הגאולה. כן? לעומת רבי אליעזר שאומר, לא, לעתיד לבוא קורה משהו חדש, אומות העולם משתנים. אגב, יש לזה השלכה מאוד חשובה. לגוי, יש חלק לעולם הבא או לא? למדנו בפרק חלק, יש או לא? יש, לפי מי? זה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע במסכת סנהדרין. עם גוי, יש לו חלק לעולם הבא או לא? הלכה כרבי יהושע, שיש לו. רבי אליעזר סובר שאין לו. מה קרה לרבי אליעזר? עד לא, עד רבה. זה הטעות. כי רבי אליעזר אומר, הגויים עוד לא נגאלו, אז אין להם חלק לעולם הבא. אתה רוצה לגאל, תהיה יהודי. רבי יהושע אומר, לא, מה פתאום? כשנגאלנו בניסן, כבר גאלנו את הכל, אז גם גוי יש לו חלק לעולם הבא.
ומה
נגאלו כל עולם הבא בניסן? מה? איך גאלנו? על ידי שיצאנו מעבדות לחירות, הוכחנו לעולם כולו שהחירות אפשרית. ובזה נגאלה כל האנושות. מובן? כלומר, כי דרכנו יש איזה מין קשר ליבי, נאמר, עם כללות האנושות. אז די בכך. כן? רבי אליעזר אומר, לא, אם זה היה נכון, אז היו צריכים כבר כולם להתגייר אז. לא התגיירו, סימן שלא נגלו. אז רק המתגייר שוכל לכל העולם הבא ולא הגוי. זה דעת רבי אליעזר, אין הלכה כמותו. אבל יוצא לפי זה, שדווקא מי שיש לו מחשבה לכאורה קוסמופוליטית יותר, רבי אליעזר, הוא זה שמזיק יותר לאומות העולם. ודווקא רבי יהושע שנראה לאומני צר, הוא דווקא מתגלה כבעל מחשבה אוניברסלית, אמיתית. נכון? זה כבר גדול. בכלל בכל היהדות כולה, ככל שאדם יותר נאמן לייחודו הלאומי היהודי, דווקא אז הוא הופך להיות כלל, יותר כלל אנושי. ולהפך, כאשר אדם מואס בייחודו וחפץ בקוסמופוליטיות, דווקא אז הוא לא ממלא את תפקידו כלפי האומות, ומזיק להם. טוב, אז באמת, מה שאנחנו עושים ביום הזה, ראש השנה, אנחנו פשוט מתכוננים לפגישה הגדולה הזאת, שמתוכה מידת הדין הופכת למידת הרחמים. אז מה זה יום הכיפורים? ביום הכיפורים יש לך זמן לטפל בחטאים הפרטיים שלך. זהו.